אז כמו שאתם רואים בכותרת, לגבי ארבעה בנים, יש מקור מעניין שלי לפחות, לי הוא היה חידוש, אחרי הרבה שנים שהכרתי רק את הנוסח הרגיל שנמצא בהגדה שלנו. הנוסח שנמצא בהגדה שלנו, המקור שלו הוא במחילתא, המחילתא דרבי ישמעאל. פחות או יותר שינויים קלים, אבל זה המקור. וככה כולנו נוהגים, עם ישראל ככה נוהג לומר בנוסח ההגדה. אבל בתלמוד ירושלמי יש שינויים גדולים ומשמעותיים על אותו עניין, על אותם ארבעה בנים. יש שינויים גדולים שמאוד מעניין לראות אותם לאור זה שזה התלמוד הירושלמי. זאת אומרת, למרות שגם המחילתא היא מקור ארץ ישראלי, אבל נוסח ההגדה שלנו, אנחנו תכף נראה, כך כותב הרב קוק, השלה, שהוא תוקן, יש בתקנה שלו משהו שקשור גם לשפה הרמית, משהו שקשור קצת לגלות, והוא העדיף, לאור האווירה הזאת, הוא העדיף את הנוסח הזה, והנוסח הארץ ישראלי, יש לו משהו שמתאפיין בעניין של ארץ ישראל. בואו נראה קודם כל את ההבדלים, הבדלים הם מאוד בולטים, אז את הנוסח שלנו לא צריך לקרוא, הוא מוכר, אז נתחיל ישר עם המקור השני, עם הנוסח של הירושלמי. הירושלמי כתוב ככה, תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. אז כבר פה אני ככה יעצור כל שתי שורות כדי לשים לב להבדלים. אז כבר פה אתם יכולים לראות בצורה ברורה שני הבדלים בולטים. אחד, לפני כל בן הירושלמי מקדים את התואר בן, בן חכם, בן רשע וכולי, לעומת הנוסח שלנו שפשוט כותבים בצורה כללית, ארבעה בנים הם ואז מונים אותם. ההבדל השני, שכמובן הוא מאוד מאוד בולט, זה הקריאה לבן התם בשם בן טיפש. שזה דבר ככה במבט ראשון מאוד מפתיע, כי מה זאת אומרת, זה, לא יודע, כאילו, למה לקרוא לו ככה, ומה, איזה מין תיאור זה? הדבר היחיד שמסתבר פה זה שההפוך מחכם זה טיפש, נגיד ככה. אבל מה זה? טיפש זה מילת גנאי, כאילו זה לא נראה מילה ש... ניחא תם, תם זה משהו שאפשר לדון קצת, מה זה בדיוק? אבל טיפש לכאורה יש לו משמעות ברורה, מעליבים פה מישהו, מה צריך להבין? בן חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? אף אתה אמור לו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. שינוי בולט, כן? אצלנו בהגדה אנחנו אומרים, בן חכם הוא שואל מה העדות והחוקים, מה אנחנו עונים לו? אנחנו עונים לו כי הלכות הפסח. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. ואילו פה בירושלמי אנחנו עונים לו תשובה אחרת, שאצלנו בהגדה, את התשובה הזאת עונים לבן התם. אז זה בכלל קצת משבש את הדברים, כי אם התם לפי הירושלמי הוא כאילו טיפש, ופה פתאום לבן החכם, אתה עונה את התשובה הכי, מן הסתם לבן החכם, מן הסתם אתה נותן את התשובה הכי, ברמה הכי גבוהה, הוא חכם. ואתה אומר לו את התשובה שפה היא מופנית לבן התם, צריך הבנה. בן רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורה הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה אמור לו, בעבור זה עשה השם לי. לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. אז פה השינוי הוא מאוד מאוד גדול. דבר ראשון, שימו לב שלא כתוב שהוא כפר בעיקר. אצלנו בהגדה, נוסח שלנו כתוב, הוא הועיל והוציא את עצמו מן הכלל, וכפר בעיקר. פה השמיטו, בירושלמי, השמיטו את המילים האלה וכפר בעיקר. ואז זה ממשיך ואומר, עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. כלומר, בנוסח שלנו, תראו במחילתה, הוא אומר, בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לך. אילו היית שם, לא היית ניגל. כך כתוב במחילתה. אנחנו, מה שנקרא, גוזרים, חותכים עליו בצורה חד משמעית. תשמע, אתה רשע, אתה אם היית שם, אתה לא היית ניגל. אתה שעומד פה מולנו, בשולחן, בסדר, אתה בן הרשע. ירושלמי אומר, אותו האיש, כבר כן אנחנו מדברים לא על מישהו מסוים, אלא בוא נגיד בגוף שלישי, כן? כשאתה מדבר למישהו בגוף שני, ואתה אומר לו, אתה אם היית, לא היית. אם אתה מדבר, תשמע, יותר מזה, איך אפשר לראות עוד יותר את ההבדל בגישה לבן הרשע, שהוא אומר, בירושלמי הוא אומר לו, אם אתה היית שם, לא אומר לו, לא היית ניגל. אלא איך הוא אומר? לא היית ראוי להיגאל. יפה. שימו לב, הבדל גדול בין לא היית ניגל, אני יודע שאתה לא היית ניגל, לבין אתה לא היית ראוי להיגאל. לא, תכף נראה שלא ראוי להיגאל, זה לא אומר שלא היה ניגל. לפעמים ניגאלים גם בלי שראויים. כלומר, זה לא תמיד הקדוש ברוך הוא גואל, לא משנה אם זה אדם פרטי או משהו כללי, לא תמיד הוא גואל לפי מה שראוי. אז יש הבדל עצום, אם אתה אומר לו לא היית ניגל, זהו, סגור. ושאתה אומר לו, לא היית ראוי ליגל, לא יודע מה היה בפועל, אם היית ניגל או לא, אבל ראוי אתה לא ראוי ליגל לפי מה שנראה. כל פנים, יש פה רצף של הבדלים בהתייחסות לבן הרשע. טיפש מה הוא אומר? מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח, שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. אז השאלה מתגדלת עכשיו על הטיפש. אם טיפש זה אחד שהוא טיפש, הוא לא מבין כלום, אין מה לדבר איתו, אין מה ללמד אותו, הוא לא זה. אז פה נותנים לו תשובה שאצלנו, זה התשובה שנותנים לבן החכם. מלמדים אותו הלכות הפסח. מהמשנה הראשונה עד המשנה האחרונה, ושלא יהיה מפטיר אחר פסח אפיקומן, זה המשנה האחרונה, את כל הלכות הפסח, הוא טיפש. אז למה הופכים, למה קוראים לו טיפש? ולמה התשובות מתהפכות? הבן החכם נותנים לו את התשובה של התם אצלנו, בנוסח שלנו, ולבן הטיפש נותנים את התשובה של הבן החכם אצלנו. אז צריך הבנה. ודבר אחרון, בן שאינו יודע לשאול, את פתח לו תחילה. איך אצלנו כתוב? אינו יודע לשאול, את פתח לו תחילה, שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא. תגידו, בסדר, מה ההבדל? פה הביאו פסוק, פה לא הביאו פסוק. אז תכף נראה שזה, כמו שאנחנו יודעים, בחז"ל אין דבר מקרי ואין סתם. יש הבדל גדול, אם הבאת פסוק או לא הבאת פסוק. אבל אם נמצא את ההבדלים, אז בן האנוש שאינו יודע לשאול, בירושלמי אומר, את פתח לו תחילה. זהו, בלי פסוקים. הבבלי מביא פסוק. יפה. אז אם כן, ממש ראינו, כן. הוא בתוכו, הוא גם בעבודות. הוא גם בעבודות לפסח. כן, זה לא פה לכם ולא, לא, אתה בכלל לא בסיפור, פה הוא בפנים, ותוך כדי שהוא בפנים, הוא שואל, למה צריך את כל זה? כן, הנה הכי נעמי, זה ככה עוד איזה, עוד איזשהו דיוק, שאומנם בנוסח שלנו לא כתוב שהוא שואל מה התורך, אבל הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? זה נקרא התורך, ולפחות פה הוא אומר, עלינו, גם אני בפנים. טוב, אז בסדר, אז ההבדלים, ראינו, הם ברורים כמעט לאורך כל הדרך, יש פה זה. אז ההסבר שלנו התחלק לשני חלקים. חלק אחד זה שני זוגות של בנים. חלק אחד זה הבן הרשע והבן שאינו יודע לשאול, זה זוג אחד. והזוג השני זה הבן החכם והבן הטיפש או התם. תכף נבין למה זה שני זוגות. זה חילוק אחד. חילוק שני, לגבי הבן הרשע והאינו יודע לשאול, הנושא יהיה הבדל בגישה חינוכית בין ארץ ישראל לבין בבל. הנושא השני יהיה הבדל בגישה לימודית, כמו חכם. חכם ואינו חכם זה עניין של חוכמה, של לימוד. רשע ואינו יודע לשאול זה יותר עניין של אישיות, יותר עניין של מידות, של התנהגות. שני הדברים יהיו קשורים מאוד להבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ בדרכי הגישה. אז אם נתחיל מהנושא הראשון, מהנושא החינוכי, אז אפשר לקצר פה כי זה דבר די ידוע, נגיד אותו ממש בקצרה. יש פה מקורות, אני לא יודע אם אני צריך לקרוא אותם בפנים, אני חושב שמספיק שאני אומר אותם בעל פה. אנחנו יודעים שיש מחלוקת גדולה בין רבי יהודה לרבי מאיר בהתייחסות לעם ישראל כשהוא חוטא, שבקידושין למד וב, המהר"ל מעריך על זה פה בנצח ישראל בפרק י' א', וההבדל הוא שרבי יהודה אומר שכשהם עושים רצונו של מקום הם קרואים בנים, כשהם לא עושים רצונו של מקום אז הם לא קרואים בנים. ורבי מאיר אומר בין כך ובין כך קרואים בנים. הגישה של רבי מאיר, פה יש דבר מפתיע, אני חושב שכבר, אני חושב שהמהר"ל עצמו כבר מביא את זה, שתשובת הרשב"א, צריך פעם להוסיף אותה פה למקורות, ככה להתיישב בדעתי ולזכור את זה ככה לפני. הרשב"א כותב שבמחוקת הזאת פוסקים כמו רבי מאיר, למרות שבכללי הפסיקה אנחנו יודעים שרבי מאיר לעתיד לבוא יפסקו כמוהו, ודווקא אנחנו בדרך כלל פחות פוסקים כמוהו. אומר הרשב"א, במחוקת הזאת, הלכה כרבי מאיר. וזה מובא, יש לזה גם הקשר הלכתי, שאני לא זוכר כרגע את ההקשר של התשובה. אני חושב שאפילו המהר"ל בעצמו מביא את זה, אבל לא בטוח, לא רוצה לומר את זה. כל פנים, מה ההבדל בגישות? ההבדל בגישות הוא כמובן בין ההסתכלות על הצד הסגולי לבין ההסתכלות על הצד הבכירי. אז איגרת הקנה, אני מקווה מאוד שכולם מכירים, לא צריך לחזור על זה, מי שבמקרה לא, אז הזדמנות ככה להשלים, לא עכשיו, אלא בבית, בנחת, ללמוד את איגרת הקנה כולה. זו תקנה גדולה ללמוד איגרת הקנה. כידוע, זו איגרת שבמסגרת התכתובת בין הרב קוק לבין הרדבז, עלתה הסוגיה של ההתייחסות למה שנקרא, שאנחנו קוראים לזה לחילוניים, לאלה שאינם שומרי תורה ומצוות, ובהקשר הזה, כן, הוא אמר לו, הרדבז אמר לרב קוק, אתה מקרב אותם, אתה מקרב גם רשעים, ואתה בעצמך יכול לרדת מזה, וזה דבר לא נכון וכו', ואז הרב קוק ככה כותב לו ביסודיות את כל התפיסת עולם לגבי הנושא הזה, ובתוך זה יש שם נושא של הסגולה והבחירה, שאלה שתי יסודות שבונים את עם ישראל. היסוד הסגולי זה משהו שמוטבע בתוך עם ישראל. עם ישראל הוא עם נבחר, האלוקות נמצאת בתוך עם ישראל, לא משנה, בין כך ובין כך נקראים בנים, גם כשחוטאים וכו'. והצד הבחירי זה הצד החיצוני, זה המעשים החיצוניים שהם כמובן מבטאים את הסגולה, אבל הם, גם אם הם לא קיימים, הסגולה עדיין קיימת. בהקשר של התכתובת ביניהם, הרב קוק רומז לו שם שבדור שלנו הסגולה יותר גדולה מהבחירה. זאת אומרת, הוא מדבר על זה שיש דורות שהבחירה יותר חזקה, זאת אומרת שהצד הבחירי הוא יותר בולט, ויש דורות שהצד הסגולי יותר בולט. שזה בסוגריים, זה לא קשור עכשיו לנושא הזה, אבל כדאי להתבונן בדבר הזה ש... יש דורות כאלה, חשבתי פעם שאולי מתכוון לדור של חזקיה, שם כתוב שמדן ועד אלת בדקו ולא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, היו, חזקיהו, מצד שני חזקיהו רצה לעשות אותו מלך המשיח, ובסוף לא עשו אותו מלך המשיח, כי הוא לא אמר שירה. ויש הסבר של הרב קוק בספר חבש פאר, בענייני תפילין, יש הסבר של הרב קוק לעניין הזה, שהוא מסביר בכיוון הזה, שמה שהיה חסר לחזקיהו, זה משהו בצד הסגולי. לא משנה, אי אפשר להיכנס לזה עכשיו בהרחבה. אז יש דור שכולם שומרים וכולם עושים, אבל דווקא הצד הפנימי, החיבור הפנימי לא כל כך קיים, ויש דורות הפוכים, ודאי הרב קוק מדבר לדור שלנו, שהרבה אנשים לכאורה רחוקים מתורה, ובצד שני הם באים לארץ ישראל וכו' וכו'. כל פנים, נחזור לעניין שלנו, אז זה יסוד ידוע, סגולה, בחירה, והשאלה היא איך להתייחס. רבי מאיר מתייחס לצד הסגולי, ולכן הוא אומר בין כך ובין כך קרואים בנים. רבי יהודה מתייחס יותר לצד הבחירי, ולכן הוא אומר, אם עושים רצונו של מקום, שהם באמת בפועל הבחירה באמת מבטאת את הפנימיות, אז נקראים בנים. אם לא, אז זה כבר קשר אחר עם הקדוש ברוך הוא. לא שהוא, זה לא שהם עדיין לא עם ישראל, גם רבי יהודה מסכים שהם עם ישראל ולא זה, אבל זה כבר לא, זה לא אותו דבר. זה לא ברמת, זה לא אותו חיבור, כי לא מממשים את החיבור הזה בצד החיסוני, ולכן לא נקראים בנים. אז הדבר הזה, ההסתכלות הזאת, משפיעה מאוד על התייחסות שלנו בעצם גם לבנים הפרטיים שלנו, חלילה במקרה הצורך, וגם בכלל לעם ישראל כולו. אז הירושלמי, כמובן כתלמודה של ארץ ישראל, כמו שאמרנו, גם המכילתא הוא נכתב בארץ ישראל, אבל כנראה שנקרא לזה יותר רוחו של רבי יהודה יותר חופפת עליו. אנחנו לא יודעים מי כתב את המכילתא הזאת, אבל זה כנראה יותר קשור לבית המדרש בתפיסה, נקרא לזה, בתפיסה של רבי יהודה, שרואה את הדברים, למרות שהוא נמצא בארץ ישראל, אבל הוא רואה את הדברים בצורה הזאת, והירושלמי יותר בתפיסת העולם של רבי מאיר, ירושלמי ככה ממש התלמוד של ארץ ישראל, שהוא ככה לגמרי מבטא כמעט תמיד באמת את התפיסות של ארץ ישראל, והוא בא ואומר, קודם כל הוא קורא לכל הבנים בן, שזה כמובן המתבקש, כן? בן חכם, בן זה, בן טיפן, לא משנה מה הוא, קודם כל הוא בן. שבנוסח שלנו זה לא מופיע. דבר נוסף, בהתייחסות הספציפית לבן הרשע, מה שראינו, אז על פי מה שאמרנו עכשיו, זה כמובן מאוד, זה מאוד ברור, שאנחנו קודם כל לא אומרים לו שהוא כפר בעיקר. כפר בעיקר זה ממש כאילו הוציא את עצמו ממש מכל יסודות האמונה, הוא לא מחובר, הוא בכלל לא מחובר, מה שנפתלי העיר על זה, שגם הוא עדיין אומר, התורה שאתם מטריחים עלינו, גם הוא מרגיש עדיין קשור. ואנחנו לא אומרים לו, ופה זה מאוד בולט ההבדל בין ההסתכלות הסגולית להסתכלות הבחירית, אנחנו לא אומרים לו, אם היית שם לא היית ניגל. זה אפשר להגיד שאתה מסתכל בצורה בחירית. כי בצורה בחירית אתה רואה את המעשים החיצוניים, ויש לנו הגדרות מה זה נקרא רשע. לפעמים עם כל הקו זכות, עם כל הדברים, אין מה לעשות, אתה פשוט רואה רשע. אתה אומר לו, תשמע, לפי הדטומטר שלי, אתה לא היית ניגל. אתה אם היית שם, אין מצב שהיית ניגל. זה, זה, זה פשוט לא, זה לא, זה לא עובר. כאילו, בשביל להיגאל צריך 1, 2, 3, צריך לעשות דברים, צריך להיות מחובר. צריך להיות מחובר גם על ידי דברים שאתה עושה. ואתה לא מחובר, אז אתה לא היית ניגל, אתה היית מאלה שנשארים שם. ירושלמי אומר, לא מדבר עליו באופן אישי. כי זה בדיוק העניין. הוא לא הנקודה, כי זה מה שירושלמי אומר. אתה אם היית שם, לא היית ראוי להיגאל. זאת אומרת, לפי מעשיך החיצוניים, אתה לא היית ראוי להיגאל, כי באמת, אנחנו, גם כשאנחנו מסתכלים על הסגולה, הבחירה היא בסוף, היא נמצאת פה, היא לא הולכת לשום מקום. אז מסתכלים על המעשים החיצוניים שלך, באמת יש בעיה, לא היית ראוי להיגאל, אבל זה לא אומר שלא היית ניגאל. למה? כי אמרנו, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, שם באותה איגרת הקנה, הרב מדבר על זה, שהגאולה היא מגיעה, יכולה לא רק שיכולה להגיע, אלא זה כמעט מפורש, ככה חזל כתוב בתפילה, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו. זאת אומרת, הוא לא אומר כך שהוא מביא את הגאולה בגללם, בגלל שהם ראויים. הוא מביא את הגאולה למען שמו באהבה, כמו הפסוקים ביחזקאל, קראנו השבת פרשת פרה. חיללתי, השם שלי מחולל בגויים, אני לא, לא, לא יכול יותר עם החילול השם הזה, ואני עושה לכם גאולה. אז אתה בצד החיצוני לא היית ראוי להיגאל, אבל בפועל יכול להיות מאוד שהיית ניגאל. וזה בדיוק העניין, לכן אני לא אומר לך לא היית ניגאל, אלא אותו האיש, אם היה שם מישהו מהסוג שלך, עליך אישית אני לא יכול לדעת, כי יכול להיות כל מיני חשבונות, סגולים כאלה, שהיו גואלים אותך וגם היו גואלים כל מיני אנשים אחרים. אז לכן, הדיבור הישיר מול האדם, להגיד לו, אתה לא היית ניגאל, זה דיבור יותר בכירי. אבל הדיבור הכולל יותר, הרחב יותר, הוא דיבור סגולי, שממילא, אני אוסיף על זה עוד משפט אחד, ממילא הוא דיבור מאמין יותר ב... זאת אומרת, הסגולה, זה חשוב לסיים פה את הנושא הזה עם המשפט הזה, הסגולה מאוד מעמיקה את האמון בבן. כי באמת שמסתכלים בעיקר על הבחירי, אז מאוד קשה, הרבה יותר קשה להאמין באדם שבחינה חיצונית רואים, אגב, גם אדם על עצמו, גם קשה לו להאמין בעצמו, שהוא לא מודע לסגולה שבו. אם הוא מסתכל על עצמו רק בצד החיצוני, הוא אומר, מה אני כל הזמן, אני נופל פה ואני נופל שם, אני לא מצליח ואני לא זה, אז הוא נוטה להסתכל על עצמו בביקורת, בעין לא טובה. ברגע שהוא מסתכל על עצמו בצד הסגולי, הוא יודע את נשמתו הגדולה הישראלית, העליונה שנמצאת בתוכו, והיא תאורה והיא קדושה, והיא לא נפגעת משום חטא, והיא תמיד מעל... אז הוא יודע שכל הזמן הוא יודע שיש לו כוח בפנים. הוא יודע שיש לו, יש לו, יש לו עוצמה מאוד גדולה, יש לו חיבור מאוד מאוד גדול. זה נותן לו כוח להמשיך, להגיד, אני שייך ומחובר למרות שאני נופל. אז זאת נקודה מאוד חשובה. יושבים בליל הסדר, יושבים גם עם הבן שמבחינה חיצונית, הוא נראה רחוק, אבל אומרים לו, אתה בן, את הסגולה יש לך, ולכן ממילא זה גם יכול לתת לו כוחות, להתחבר לעצמו ולחזור לחזור להיות מחובר באמת להוויה הישראלית הרוחנית והתורנית. הבן שאינו יודע לשאול, הוא... כן, שאלה טובה. שאלה טובה, כמו כל דבר, אני חושב שיש לו באמת שתי קומות. קודם כל, אנחנו יודעים שארבע חמישיות, לפי חז"ל, נשארו שם. זאת אומרת, יש באמת מי עולה לאוטובוס ומי לא. כלומר, יש באמת מי עולה על הרכבת ובחצות הלילה וראוי לצאת ויוצא, ומי נגזר עליו להישאר. שהוא נשאר במצרים, הוא לא רק נשאר פיזית במצרים, הוא גם נשאר במצרים. אז ברור שמי שנגאל, נגאל גם פיזית וגם נגאל רוחנית. אבל כן, יש בחינה כזאת של מי שלא היה ראוי להיגאל, ובאמת לא נגאל. כלומר, היה שם איזשהו בירור, אבל הכוונה היא של שייכות וחיבור, כאילו, האם הניצוץ שבך כבר, כאילו, עד כדי כך כפר בעיקר, אתה באמת התרחקת כל כך, יצאת כל כך שכבר לא יכול להתחבר, או שאין דבר כזה בעצם, כמו שהרב קוק כותב שם באיגרת, שאין דבר כזה בעצם להוציא את עצמו מכלל ישראל, צריך ממש לרצות את רעתם של ישראל בפועל, לפעול נגדם, ממש בדברים מעשיים, גם ערכיים, גם רוחניים וגם מעשיים, לא רק בקיום מצוות שלא מקיימים, ורק אז אתה יכול לצאת מהסגולה הזאת. אבל אם לא, אתה לא יכול לצאת מהסגולה הזאת. אתה בפנים ואתה מחובר. במצרים כנראה באמת היו כאלה, לכאורה לפי הדרשות האלה של חז"ל, של ארבע חמישיות, היה כנראה באמת כאלה שהתנתקו. זה באמת, באמת לא פשוט. אבל הכיוון של ירושלמי לדורות עכשיו עם הבנים, שעכשיו אנחנו הולכים עכשיו לחבר את המשפחה שלנו לסיפור, פה חשוב להדגיש את הצד הסגולי כדי לחבר. אינו יודע לשאול, יש בו צד להסתכל עליו כבן דוד של הרשע. וזאת נקודה מאוד מעניינת. הנוסח שלנו, תשימו לב, אמרתי קודם, מביא את הפסוק שאינו יודע לשאול, עד פתח לו תחילה שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. למה זה משנה שהביאו את הפסוק? כי הפסוק הזה, לא, אנחנו לא כך שמים לב, מי שלא מעיין קצת יותר לעומק, הפסוק הזה זה אותו פסוק שנאמר לרשע. הרי מה ההמשך של הפסוק הזה? הגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא, לי ולא לא, לי ולא לך, לי... אם פונים לבן שאינו יודע לשאול ואומרים לו, השאלה היא באיזה שפה אומרים לו. שמעתי פעם את הרב אבינר, לפני הרבה שנים, באיזה נסיעה, שמעתי אותו באיזה שיעור, ולא יודע, שאלו אותו משהו, החילוניים, תינוקות שנשבו, הוא אמר, תשמעו, זה לא כל כך פשוט המושג הזה, תינוק שנשבע. ואז אתם מכירים את הרב אבינר ככה, כדרכו, ככה לעשות דברים נחמדים כאלה. הוא אומר, מה, אתה הולך לקנות, אני לא יודע לחכות אותו ככה בסלנג הצרפתי, אתה הולך לקנות מכונת כביסה. לא היה עוד אינטרנט וכל זה. אתה לא הולך לשלוש חנויות לברר מחירים? אז מה, לחיים שלך אתה לא יכול לבוא לשלושה חברים, לשלושה רבנים, לשאול אותם קצת על החיים שלך? זאת אומרת, כאילו, מה זאת אומרת? אני עכשיו מסביר את הגישה הזאת. אתה לא יודע לשאול. מה זאת אומרת אתה לא יודע לשאול? איזה מין דבר כזה? מה זאת אומרת? תשאל. מה, אתה חי, אתה... יש לך אנשים מסביב, אתה רואה אנשים דתיים, אתה רואה אנשים מאמינים, אתה רואה אפילו גויים מאמינים, אתה רואה... אז תברר על החיים שלך, זה החיים שלך, תברר עליהם. אני יכול לבוא אליך בתביעה. לא כזה, הכל טוב, הכל בסדר, כאילו זה. הירושלמי משמיט את זה ואומר, אינו יודע לשאול, את פתח לו תחילה. הוא משמיט את הפסוק הזה שכאילו הוא רומז לו, אתה בן דוד של הרשע, אתה זה שאתה לא שואל שאלות, זה בגלל שלא מספיק אכפת לך, אתה אדיש, אתה לא מספיק אכפת לך מהחיים, וטוב, אבל אני אפתח, כאילו בכל זאת, אני אפתח לך, כן, אבל אני רומז לך שאתה לא בסדר. הירושלמי, לאור הסגולה, כמובן הכל נובע, לאור הסגולה, שהוא מאמין בפנימיות וכולי, לכן הוא לא בא אליו בתביעה, למה אתה לא שואל, אתה לא בסדר, מה לא, אדם גדל ככה, לא, זה לא יאומן, אני, כשהייתי בצמא, בצבא, במקצועות, בשריון, קיבלתי מתק, זוכר אותו עד היום, ככה, מקיבוץ, קיבוץ הגושרים, בגליל העליון, ופעמים היה ככה בין אימון לאימון וזה, הייתי פותח כזה חומש, כזה לומד וזה. ופעם אחת ככה, זה ככה טען והמפקד, הם יושבים אחד ליד השני כזה בכיסא, אז הם קרובים כזה, אז הוא אומר, תגיד, מה אתה, היו חברים טובים כזה, מה זה? אני אומר לו, חומש. הוא אומר לי, מה זה חומש? כמעט נפלתי מה... באמת, כמעט נפלתי מהכיסא כפשוטו, כי הייתי בשוק, כזה בייניש כזה, אתם יודעים, כזה... זה, והטירונות, הכל, אתה בקושי יצא לך לדבר עם המפקדים. אתה צמא, אתה מתחיל כזה כבר טיפה לשחרר את זה. אני אומר, גילה, אתה לא יודע מה זה, מה זה, מה זה חומש? אני אומר, לא יודע, אני פה בקיבוץ, פה בגליל העליון, כל הקיבוצים פה זה, אני לא יודע, קושי, עד שבאתי אליכם, קושי ראיתי דתי בחיים. אני אומר, כאילו, לא, ברוך השם, עברו 40 שנה, כמה, קצת מים בירדן גם זרמו גם שם, אז מן הסתם השתנו דברים, אבל באמת לפעמים בן אדם הוא לא יודע, מתחיל להסביר לו דברים פשוטים, כאילו, מה זה, ממש דברים פשוטים. אדם גדל ככה, הוא התחיל עכשיו לחשוב כי, לא יודע, מה, הוא שאל מי, אל פתח לו תחילה, בוא, תקרב אותו, עזוב, בלי ביקורת, בוא תקרב אותו. שני הבנים האחרים, כמו שאמרנו, אז זה החלק הראשון, זה תורת ארץ ישראל בצד החינוכי, בצד הסגולי. יותר בארץ ישראל, כמובן, הסגולה היא הרבה יותר מרגישים את הסגולה, כי זה ארץ עם השפע האלוקי. השפע האלוקי הוא בעצם השפע הסגולי, ולכן את הסגולה בארץ ישראל, כמובן, אפשר להרגיש יותר. והבחינה של חול, עוד פעם, זה בחינה של האגדה שנתקנה בחול, הושפעה יותר, לקחה יותר... יותר קרוב לליבה הצד הזה. לגבי שני הבנים האחרים, הבן החכם והבן התם או הטיפש. אז פה, יותר לעצמי שפה זה כבר לא יהיה חידוש כמי שלומדים בתורת ארץ ישראל, בישיבה כזאת, במקומות אחרים שאני יוצא לתת את השיעור הזה, אז ככה אנשים בכלל לא מכירים את זה בכלל, את המושג הזה של בבלי טיפשי. כי באמת טיפש, זה נראה ממש זלזול כזה, ובאמת לא מתאים גם שחזל כאילו ידברו בצורה כזאת. אז אנחנו מכירים ויודעים ש חכמנו, גם רבי זריה וגם רבי ירמיה, כשהם עלו לארץ ישראל, הם קראו לחברים שלהם בבבל בבלי טיפשי. וכשאנחנו מדברים על הנושא הזה של תורת ארץ ישראל, תמיד אנחנו מסבירים שטיפש זה לא כמו שאנחנו אומרים למישהו היום כאילו שהוא לא חכם, בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך, וזה משנה לגמרי, הירושלמי משנה לגמרי את התפיסה לגבי הבן השלישי הזה. הבן השלישי הזה, הטעם הזה, זה תמיד איזה משהו כזה, לי יש תמיד כאילו לא יעזור, נראה לי, לא יודע אם כולם זה ככה, ואני כאילו מגיל קטן, מהציורים של האגדה, הזה הוא כאילו תמוי כזה, תמיד באגדה יש לו איזה ציור כזה, שהוא כזה, כאילו איזה אחד, פעם שהיינו צעירים, היו קוראים לזה אהבל, לא יודע, כאילו איזה... לא יודע, איזה אחד כזה כאילו, לא יודע, הוא לא, מה זאת, כאילו, הוא לא מבין מה קורה פה, הוא שואל, כאילו, מי זה בדיוק הבן הזה? הרי אינו יודע לשאול, כבר יש פה. אז מה ההבדל ביניהם? שהוא יודע לשאול ולהגיד, מה זה? זה ההבדל בין אינו יודע לשאול לבין התם. איזה בן זה בדיוק? מה הסיפור שלו? אומר השל"ה הקדוש, אולי אני אקרא אותו בפנים רק בשביל... ככה לחזק את הדברים, אבל אני אגיד לכם קודם ככה בעל פה את הרעיון שאפשר יהיה קודם כל ככה לעכל את זה. אומר השל"ה, הם שניהם חכמים. זה פשוט כאילו חכם ישראלי וחכם בבלי. ולכן קורא לו טיפש. טיפש זה לא אחד בלי שכל, בדיוק הפוך. טיפש זה אחד עם המון שכל, רק הוא פשוט... חי בבבל. בבבל יש מסכים. יש מסכים בכל מקום. אבל בבבל יש, פסוק אומר, תפש כחלב ליבם. בקוף יוטט, בתהילים. תפש כחלב ליבם. החלב זה איזשהו שומן כזה, שהוא חוצץ בין כל מיני איברים פנימיים שנמצאים בתוך בקרבו של האדם, לבין חלקים אחרים. זה מה שתפש כחלב ליבם, אומר דוד המלך, שישנם אנשים שיש להם איזה מין עתימה כזאת, זה לא עתימה שכלית, וזה לא איזשהו ניתוק מערכים רוחניים, בכלל לא. פשוט כשמדובר על בבלי טיפשי, דוד המלך זה בהקשר של, באופן כללי, של אנשים ש... אומר, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שישעתי, אני התורה בשבילי זה חיים, זה חיבור, והם רחוקים מתורה. בבלי טיפשי, זה פשוט, הם יושבים בארץ כזאת, הם מאוד חכמים והם צדיקים והם הכל, אבל הם יושבים בארץ ששם יש מסכים, יש ההשגחה האלוקית, השראת השכינה היא לא ישירה, היא לא מלאה, היא לא חודרת עד העומקי העומקים, אלא היא קצת יותר חיצונית, הקדוש ברוך הוא שולט שם דרך שרים כאלה שהם נותנים את ההשגחה לכל אחת מהארצות בעולם, מביאה השגחה אלוקית מצומצמת, לפי מה שראוי לאותו מקום, אין את העיני השם אלוקיך הבא באופן מלא מראשית שנה וכו'. ולכן, אם ככה הם הדברים, אז עכשיו צריך לשנות לגמרי כאילו את כל התפיסה ולהתייחס לשני הבנים האלה כבנים חכמים. אלא תלוי פשוט איפה הם. ועכשיו, מובן גם התשובה שנותנים להם בתלמוד הירושלמי. הבן החכם, הוא שואל, מה העדות החוקים והמשפטים, בוא נגיד, אומר השל"ה, הבן החכם בארץ ישראל, הוא חכם לא רק בנגלה, אלא הוא בעיקר חכם במה? בנסתר. הוא בעיקר חכם בכל, זאת אומרת, לא רק שהוא, ברור שהוא גם בסוף חי את הנגלה ומקיים מצוות וכו' וכו', כמו שאנחנו יודעים בדיוק בעניין של תורת ארץ ישראל, שהיא מתחילה מהפנימיות, זה מתחיל מהבנה פנימית. אז הוא שואל שאלות עמוקות, תגיד, אני רוצה להבין מה זה עדות, מה זה חוקים, מה זה משפט, אני רוצה להבין את כל המכלול, והתשובה שנותנים לו, ופה זה מתהפך לגמרי, אומרים לו, ככה אומר השל"ה, בחוזק יד הוציאנו הוויה, מארץ מצרים, בית עבדים. שם הוויה, ובשלב שם זה המשך של איזה מאמר ארוך, שהוא מדבר על, על הכוח של שם הוויה, הוא אומר, לבן החכם בירושלמי, בארץ ישראל, נותנים לו תשובה פנימית. נותנים לו תשובה מאוד עמוקה, מסבירים לו את השורש של הכל. שורש של הכל מתחיל משם הוויה, מתוך שם הוויה יוצאים כל השמות האלוקיים האחרים, שהם מבטאים כל מיני כוחות, כל מיני בחינות, הכל יוצא משם הוויה. והתשובה הזאת, נכון, כשלומדים בבבלי, לומדים את הנוסח שלנו, אז בדרך כלל, מה אני הבנתי כל השנים? וכאילו הבן התם, הוא כזה, כמו שאמרנו, תמוי כזה, הוא שואל מה זאת, אז מה עושים? אומרים לו, תשמע, אתה מספיק לך, מה? תשמע, תשמע, זורקים לו איזה פסוק, אומרים לו, תשמע, חוזק יד, השם מוציא אותנו ממצרים, עזוב, בוא, אתה לא, אי אפשר לדבר איתך על העומק, אי אפשר לדבר איתך פרטים, כמו החכם, אומרים לו, ידחות הפסח, תחיל, חסים איתו לעומקם של דברים. התם, אני לא מבין עניין, אומרים לו, בכל זה כעד הוציאנו ממצרים. אומר הירושלמי, בדיוק הפוך. שימו לב, זה בדיוק הפוך. לבן הטיפש, לבבלי טיפשי, לחכם הבבלי, כשהוא איכשהו הזדמן לארץ ישראל, הזדמן לארץ ישראל, אחד מבבל. אז עונים לו, מה עונים לו? הלכות הפסח. מה השפה שלו? במה הוא הכי מבין? מה הוא הכי אוהב? יש גם היום אנשים בארץ ישראל שהם עדיין בבחינת חכמים בבליים. כלומר, תן לו איזה משהו מעשי כזה. הוא אומר שנהנה מזה מאוד. זה בסדר, זה כנראה שורשי נשמות. אבל צריך לדעת שבארץ ישראל אתה ראוי ליותר, זה לא סותר. זה לא סותר לפלפול, לאהוב פלפול, לאהוב הלכה למעשה, בוודאי, הכל זה תורה. אבל כל זה מאיפה הוא מתחיל? כל זה מתחיל מהפנימיות. אז אם זה חכם ארץ ישראלי, אז הוא אומר, השלה, עונים לו, בכל זה כיד, הוא ציין השם ממצרים. אם זה חכם בבלי, אז עונים לו, מלכות הפסח. עונים לו את הדברים המעשיים. זה הדברים שעונים לו. אבל אם זה בנוסח ההגדה שלנו, אז לבן החכם, עכשיו, החכם הבבלי, הוא, מה הסיפור שלו? מה התחום שלו? התחום שלו זה תחום הלכתי. אז עונים לו, הלכות הפסח, חכם, תחום לו הלכות הפסח. אם יזדמן להם שם לבבל, איזה חכם ארץ ישראלי, אז קוראים לו תם, אולי תם זה שלם, לא יודע מה זה תם, אני עדיין לא יודע מה זה תם, אבל אז הוא, עונים לו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים. כלומר, תגידו איך בדיוק הם עונים לו, הרי הם בבל, הם לא בדיוק יודעים את הפנימיות. אז הם עונים לו, תשמע, אתה כנראה שייך לתחום הזה, לא יודע, אתה תעמיק בזה לפי שתגיע לארץ ישראל, תעמיק, אתה שייך לעולם הזה, לעולם הפנימי. ופה החכם שלנו הוא שייך לעולם המעשי, לכן עונים לו את הלכות הפסח בירושלמי, זה מתהפך. החכם הירושלמי עונים בכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים, וזה השורש להכל. לטיפש בארץ ישראל, שזה החכם הבבלי, לא עונים את ההלכות, כי זה התחום שלו, בזה הוא מבין, בזה הוא אוהב, זה שורש, זה עניינו, אז עונים לו בתחום הזה, כך כותב השלה, בואו נראה את השלה ביחד, לפני סיום. מקור 6 אומר השלה, והנה בסודות האלה דבר גדול הוא חוכמת החכם בארץ ישראל, שהיא לשון הקודש, ובערכו תם בבבל וקורא לו טיפש. ובפלפול דהוויות הבאי ורבה, חוכמת החכם בבבל, ובערכו תם בארץ ישראל. כבר נודע כי סדר ההגדה שלנו סודרה בבבל. והלך מעניה יוכיח שמסודר בלשון תרגום. ואז החכם, מה הוא אומר? הוא הפלפול בהנגלה. ואז התשובה היא, אין מפתירים, כדי פירשתי. וזה החכם, הוא תם בעניין ידיעת הסודות בערך החכם שבארץ ישראל. מכל מקום, בעת שלומדם הוא מעיין, שואל מה זאת. והוא מסמן הדברים שהזכיר החכם, עדות חוקים ומשפטים דרך שאלה, והאמת שקי על כל התורה ושואל מה זאת שיתלה התורה שהיא נצחית במצרים. והיא חקירה ענה, זה המשך של דברי השלה. על כן התשובה, בכל זאת, כן, ציין השם ממצרים. לפירשתי, תלוי בשם הוויה, לכל האותות והמופתים. והנה בבבל הורגל יותר בפלפולים הנגלים, על כן אמר הוא מעריך מה העדות והחוקים והמשפטים, פלפל כדי פירשתי. ובעת שלומד מה שאינו הורגל, דיינו הסודות, אומר בקיצור, מה זאת? אף שקאי ילדות וחוקים משפטים מדי פירשתי, אמנם תני רבי חייהו בארץ ישראל, ושם הרגל החוכמה הוא יותר בהסודות, והמיעוט בפלפול, אם אלה דברי החכם שם הם דברי התם בבבל, ובאת בארץ ישראל התשובה על החכם דעתם כמו על התם דאחה, ועל התם דעתם כמו על החכם דאחה ודוק. כן, אתם זה שם והתם זה אתם ואתם, כן? התם דעתם, כן? בלבל קצת, אבל פה כתוב אשלה את את מה שאמרנו, עוד קצת פרטים ש שלא אפשר, מי ש שרוצה להיכנס לעיין בזה קצת יותר לעומק, אז יכול לעשות את זה. על כל פנים, ואז באמת יוצא שבאמת יש פה ממש שני זוגות של בנים, ובשניהם מאוד מאוד בא לידי ביטוי החינוך, ההסתכלות של התורה בארץ ישראל, אם זה מבחינת הצד נקרא לזה החינוכי, הרוחני, הסגולי של ההסתכלות על האדם, על העם ועל האדם, אז זה כלפי שני הזוג הראשון של הבנים, שמקרב יותר ורואה יותר את הפנימיות. תמיד המכנה המשותף של שני הדברים זה הפנימיות מול החיצוניות. זה גם בחיים מול האדם וגם בלימוד בשני הבנים האחרים, שעל פי זה מובן מאוד מי זה הבנים האלה, מי זה החכם, מי זה הטיפש. אגב, הביטוי טיפש לא רק נמצא בבבלה, היא טיפשה, היא גם בזוהר יש, אני חושב שהבאנו את זה, אתם יכולים לראות פה במקור 10, רבי שמעון אומר בזוהר, קד ענה בן אינון חברי דבבל, מתכנשין גבי, ואולפי מילה בידגליה, תן להם למד את הדברים של בנגלה, ואינון איילון בגושפנקה דפרזלה תקיפה, סטימה מכל סיטרין, כמה זימנין הוליף לנו אורחי דגינטה דמלכה אורחוי דמלכה, ניסיתי למד את הדברים פנימיים, אמר רבי שמעון, יעני בבלי טיפשי, ינדאון מילין דרזי דחוכמתה, על מה קיים אלמה, וסמכוי, על מה מתרגשן, קדיש תקח בדוחקה, ינדאון שבחה דרבי מנון הסבא, קדיש תקח בניו ולא אבו ידו שבחי. כלומר, גם הוא מתייחס לביטוי בבלי טיפשי, בדיוק בהקשר הזה, הוא אומר, אני אלמד אותם דברים פנימיים, והם, זה סגור אצלם בגושפנקה דפרזלה. כלומר, זה כמו חתום כאילו במין איזה חותם מברזל כזה, והם לא מצליחים כי הם יודעים את הדברים חיצוניים, הם בעניינים. הם יודעים את הדברים פנימיים, יש להם איזה חסימה שהם לא זה. כשהם יודעים את הדברים פנימיים, הם לא יודעים. הם לא יכולים לקלוט את זה, על מה העולם עומד וכולי. אם היו יודעים את זה, אז הם היו יודעים את הסב ואת השבח של רבי מנון הסבא, שהוא היה חי ביניהם, והוא היה מאוד פנימי, אבל הם לא ידעו להעריך את זה, כמו שאנחנו מכירים מהסיפור של רבי ירמיה, שזרקו אותו מהבית מדרש בגלל השאלות שלו, של הרגל בתוך 50, הרגל מחוץ ל-50, אמה, לא, אין להם את היכולת להביט על הדברים הפנימיים, בגלל המקום שבו הם נמצאים, ולכן זה משנה את התשובה שלנו לבנים. כן. לא יודעים לדרג, כלומר, אתה אומר, לפי זה, זה לא בדיוק דירוג, מה? כן, אז קודם כל, החכם והטיפש לפי זה בכלל, הם שניהם חכמים, זה בכלל לא, וזה אמרתי, אתם תמיד ציירנו אותו ככה, ובכלל, זה פותח פתח אחר, אחר לגמרי לגמרי. אתה אומר, הסדר לפי זה היה צריך להיות חכם וטיפש, ואחר כך רשע, ולא יודע לשאול. הסדר הזה תמיד צייר לנו איזה מין, תמיד אומרים על התם, מה הוא יותר גרוע, יותר גרוע מהרשע, שמו אותו מקום שלוש, מקום שלישי כאילו. אז אתה תראה את השלה, אני לא מחדש, אני אומר פה את השלה, אומר תפתח את המחשבה חזק, מכתחילה, תראה שזה לא מה שחשבת, ופותח את הפתח, כן. בסדר. בעזרת השם, יישר כוח, ברוכים תהיו.